אנחנו משתדלים לדבר על זה כל שנה. תניה, רב שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם בישראל שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מהי טעמה? אמר אביי ואיתי מריש לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה. אז הגמרא ממשיכה, בשלומה שבמשנה תורה איקה כדי שתכלה שנה וקללותיה. משום שזה בערב ראש השנה, זה סוף השנה, שייך כאן לומר תכלה השנה וקללותיה. אלא שבתורת כהנים אתו עצרת ראש השנה היא? אומרת הגמרא, אם עצרת נע מראש השנה היא, ניתנה לו בעצרת על פירות האילן. ותוספות מבארים שהדין הזה זה דין, זה תקנת עזרא. עזרא תיקן להם לישראל. אז צריך לקרוא את הכללות שבמשנה תורה, מה שאנחנו קוראים השבת. אז צריך לקרוא את זה קודם ראש השנה, כדי, בשביל שתכלה השנה וקללותיה. כך כתוב. ובתוספות כתוב שלמנהגנו, אז צריך לקרוא גם את פרשת ניצבים. גם את זה לקרוא קודם ראש השנה. לכן קוראים תמיד את כי תבוא שבועיים לפני ראש השנה. וצריך גם את פרשת ניצבים. גם בפרשת ניצבים יש דברי תוכחה, דברי כללות, דברים קשים מאוד בתחילת פרשת ניצבים. בכל אופן, זה כתוב בגמרא, זה דינא דגמרא. אז אנחנו כבר חזרנו על זה כמה פעמים פה, שהדין הזה הוא לא סדר בקריאת התורה. סדר קריאת התורה זה לא מחייב. כתוב, כל הראשונים מביאים את הירושלמי שבמערבה היו מסיימים את התורה פעם אחת בשלוש שנים. ואז זה פשוט לא יוצא. הכללות שבתורת כהנים לא יוצאים קודם ראש השנה, וכללות שבתורת כהנים לא יוצאים קודם עצרת, ושבמשנה תורה לא יוצאים קודם ראש השנה. אז כבר אמרנו, ככה משמע ברמב"ם, וככה מצאתי מפורש במישהו שאומר את זה, שצריך פשוט, מעיקר תקנת עזרא, צריך פשוט להוציא ספר תורה ולעמוד ולקרוא את הכללות. בסוף השנה צריך להוציא ספר תורה ולקרוא את הכללות, משום, כדי, בשביל, כמו שכתוב בגמרא, שתכלה השנה וקללותיה. אז יש דין מיוחד לעמוד ולקרוא כללות בסוף השנה. לא כתוב כאן סדר, איך לסדר את פרשיות התורה, את פרשיות הקריאה. משום שזה לא מתקנת עזרא. מה שאנחנו מסיימים את התורה בשנה אחת זה מנהג שלנו. אבל מעיקר תקנת עזרא, אז אפשר לסיים את התורה גם אחת לחמש שנים. צריך לקרוא, מתקנת עזרא צריך לקרוא שבעה קרואים בכל שבת. ואפשר לחלק פרשה אחת לחמש שבתות. אז הדין הזה, הדין שכתוב כאן בגמרא, דין הדגמרא, הדין שהוא עיקר תקנת עזרא, אז הוא דין מיוחד, דין בפני עצמו, דין שצריך להוציא ספר, ספר תורה, ולקרוא כללות בסוף השנה. למה? מה היא טעמה, כמו שכתוב בגמרא? בשביל שתכלה השנה וקללותיה. לכן אנחנו צריכים לקרוא כללות. והכללות האלה חייבים להיות דווקא דברי הברית, או של תורת כהנים, או של משנה תורה. אלו הם דברי הברית. זאת אומרת שזה לא פשוט, תכלה השנה וקללותיה זה הכוונה, שצריכים להשאיר את הפרשיות האלה אחרינו, כאילו. צריך לסיים אותם ולהשאיר אותם אחרינו. לא זאת התקנה, לא זה מה שכתוב בגמרות. אלא להפך. צריך פשוט להביא ספר ולקרוא את הכללות האלה. רק אנחנו יוצאים ידי חובת התקנה הזאת, בזה שאנחנו מעמידים את סדר הקריאה שלנו כך, שהקריאה הזאת תצא בשבתות האלה. אבל עיקר הדין, עיקר תקנת עזרא, הייתה פשוט לא להשאיר את הכללות אחרינו, אלא לקרוא אותם. לקרוא אותם, פשוט צריך לעמוד ולקרוא את הכללות, לקרוא את דברי הברית, כדי, בשביל, לשון הגמרא, שתכלה השנה וכללותיה. אז כבר דיברנו על זה כמה פעמים, בכמה אופנים. רציתי היום, זה גם באיזה אופן שהוא שייך ל... שייך למאורעות היום, מאורעות הזמן. אז רציתי לעורר משהו ולבאר את העניין בדרך שהיא שייכת לזה. נתבונן, ננסה ללמוד את הפרשה. מפורש בדברי הגמרא, שתכלה השנה וכללותיה, זה לא מתייחס לתאריכים, לעניינים של... זה צריך להיקרא ראש השנה. בשום מקום עצרת לא נקרא ראש השנה. בארבע ראשי שנים עצרת לא נמנה כראש שנה. זה יום דין, אבל זה לא יום ראש שנה. אז מוכח מכאן שהקיום של תכלה השנה וכללותיה, זה הכוונה, תכלה אותה השנה של הדין. זאת אומרת, השנה שחוזרים עוד פעם לאותו יום דין. לא מדובר פה בתאריכים של שנה, ודווקא. הרי זה מה שהגמרא אומרת. אותו דין שנאמר על ראש השנה, נאמר גם על עצרת. והגמרא שואלת, הרי עצרת הוא לא ראש השנה? והגמרא מתרצת. אבל בעצרת הרי נידונים על פירות האילן. כלומר, עצרת הוא דין, יום עצרת הוא יום דין. ומכיוון שהוא יום דין, לכן צריך לקיים בו את תכלי השנה וכללותיה. זאת אומרת, הדבר הזה במסוים שייך ליום הדין, לבחינת יום הדין של ראש השנה, לא לבחינת התאריך של תחילת שנה חדשה, אלא זה שייך ליום הדין של ראש השנה. ולכן מצרפים לזה את עצרת שגם בו נידונים על פירות האילן. למה דווקא פירות האילן? למה לא פסח או סוכות שנידונים על המים? זאת שאלה בפני עצמה. אז מדברים על זה. זה עוד נושא. אבל על כל פנים מדובר פה על ימי הדין. ומכיוון שעצרת זה גם כן אחד מארבעת הפרקים שבהם העולם נידון, אז לכן צריך גם בפרק הזה, גם בזמן הזה, גם שם צריך לקרוא, זאת אומרת, לסיים, לקיים תכלי השנה וכללותיה. הרמב"ם בפרק ט' מהלכות תשובה. מעריך בקושייה ובתירוץ. מתחיל כך, מאחר שנודע שמתן שכרן של מצוות והטובה שנזכה לה, אם שמרנו דרך השם הכתוב בתורה, היא חיי העולם הבא שנאמר למען ייטב לך והארכת ימים, והנקמה שנוקמים מן הרשעים שעזבו אורחות הצדק הכתובות בתורה, היא הכרת שנאמר היכרת תיכרת הנפש ההיא עוונה בה, מהו זה שכתוב בכל התורה כולה, אם תשמעו יגיע לכם כך, ואם לא תשמעו יקרה אתכם כך, וכל אותם הדברים בעולם הזה. איזה קשר יש בין אנחנו יודעים שמתן שכר זה בעולם הבא, העונש גם הוא בעולם הבא. מה כל המערכת הזאת? כך כתוב. אני הנוסח, כמו שהרמב״ם מעמיד את הקושייה. וכל אותם הדברים בעולם הזה, כגון שובע ורעב ומלחמה ושלום ומלכות ושפלות, וישיבת הארץ וגלות, והצלחת מעשה והפסדו, ושאר כל דברי הברית. כל דברי הברית זה כל התוכחות שכתובות בתורה, שהם נקראים בלשון הכתוב, אלה דברי הברית אשר קראת השם, מלבד הברית, כמו שכתוב בפרשתנו, בפרשת השבוע, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. אז יש הברית של חורב, הברית של ערבות מואב, הברית של פרשת ניצבים, שגם היא ברית, ברית. כל דברי הברית, כולם, למה זה מכוון? זה לא שכר, אז מה זה כן? מה זה כן? מה זה קשור? במה שמירת התורה מחייבת את כל ההצלחות והטובות האלה, וחלילה ההפך מחייב את ההפך. מחייב את כל ההפסדים ואת כל מה שנקרא כללות שכתובות שם בתורה. איך זה מתחייב מזה? התורה, שכרם של מצוות, זה לא שייך למערכת של שכר. לא העונש שייך לעונשים שמגיעים בעד עבירות, ולא השכר שייך לשכר שמגיע בעד מצוות. אז מה זה? מה זה? זאת הקושייה של הרמב״ם. איך זה מתחייב? שמירת התורה במה היא מחייבת את הדבר הזה? שמירת התורה מחייבת, והאי שמירת התורה חלילה. אז היא מחייבת את כל ההפסדים ואת כל התוכחות, נקרא לזה בלשון חז"ל, הכללות שכתובות בתורה. וכל אותם דברים בעולם הזה, והם לא במערכת בכלל של שכר ועונש. אז איזו מערכת זאת? זאת מערכת בפני עצמה, זה משהו חדש. על זה מדבר פה הרמב״ם, מה זה? כל אותם הדברים, אומר הרמב״ם, אמת היו ויהיו, ובזמן שאנו עושים כל מצוות התורה, יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולן, ובזמן שאנו עוברים עליהם, תקרנה אותנו הרעות הכתובות. ואף על פי כן, אין אותם הטובות הם סוף מתן שכרם של מצוות, ולא אותם הרעות הם סוף הנקמה שנוקמים מעובר על כל המצוות. אלא כך הוא הכרע כל הדברים. אז הרמב״ם, התירוץ שכתוב כאן ברמב״ם, הכרע כל הדברים האלו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה זו, עץ חיים היא. וכל העושה כל הכתוב בה, ויודעו דעה גמורה נכונה, זוכה בה לחיי העולם הבא. זה השכר, שכר האמיתי. ולפי גודל מעשיו ורוב חוכמתו הוא זוכה. זאת אומרת, עד כמה שהוא יודע תורה, זה נקרא רוב חוכמתו, ועד כמה שהוא מקיים מצוות, אלה הם שני הדברים שהאדם מחויב בהם. ללמוד תורה ולדעת אותה, ולקיים את כל המצוות כולה. אז לפי חוכמתו, זה הכוונה, חוכמת התורה שבו, וקיום המצוות, לפי זה הוא זוכה. וכך, לפי היחס. והבטיחנו בתורה, שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש, ונהנה, או נהגה בחוכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהם. וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה. כלומר, בקצרה, התירוץ שהרמב״ם מביא, התירוץ שהרמב״ם אומר על הקושייה הגדולה הזאת, אז כתוב כאן ברמב״ם כך, קיום התורה מחייב שהתורה תוכל להתקיים. זאת אומרת, כלומר, מי שמקיים את התורה זוכה לאפשרות לקיים אותה. מי שלא מקיים אותה, מפסיד את האפשרות לקיים אותה. והדבר הזה לא שייך בכלל למערכת שכר ועונש. זאת מערכת בפני עצמה. אותה זכייה שהאדם זוכה מכוח זה שהוא מקיים תורה, שהתורה תתקיים, זאת אומרת, הוא מקבל את כל האפשרויות לקיים את התורה. השחייה הזאת לא שייכת בכלל למערכת של מתן שכר. וההפסד שהוא מפסיד, גם הוא לא שייך למערכת של עונש. על העבירות שלו הוא ישלם את כל המחיר כולו, ייגבה ממנו בבוא העת, במקום העונש. הוא יקבל את מלוא השכר במקום השכר. הדבר הזה זאת מערכת בפני עצמה. זאת מערכת אחרת שהיא לא שייכת לא לשכר ולא לעונש. זאת מערכת שהיא כך עיקר צורת הדברים. בורא העולם נתן לנו תורה, והתורה הזאת היא עץ חיים. מה שהרמב"ם מביא פה, שהתורה היא עץ חיים, זה משום שזה טבעו של עץ. כך טבעו של עץ. כשמאפשרים לו לגדול, נותנים לו את כל תנאי הקיום, אז הוא גודל, הוא מתפתח, ועושה פירות, והוא נמצא. וכשלא נותנים לו תנאי קיום, אז הוא מתכווץ, מתמעט, והוא לא עושה פירות כראוי. זאת אומרת, עיקר טבעם של דברים, עיקר מציאותם של דברים, היא כך. לכן הרמב"ם אומר, התורה שבורא העולם נתן לנו היא עץ חיים. וכל מי שעושה אותה, את התורה הזאת, זוכה לאפשרויות לעשות אותה. כל מי שלא עושה, אז הוא מפסיד את האפשרויות לעשות אותה. בעומק, בדקדוק לשונו של הרמב"ם, מרומז, שזאת עצם הברית. אלה הם דברי הברית. כל דברי הברית, כמו שהרמב״ם אומר, הרי הרמב״ם בקושייה אומר, שהקושייה שלו היא על כל דברי הברית. דברי הברית הם כאלה, ברכות וכללות. אלה הם הבריתות. כמו הבריתות הגדולות של תורת כהנים, ושל משנה תורה, ושל פרשת ניצבים. משנה תורה, זאת אומרת, כי תבוא בפרשת ניצבים. אלה הם שלושת הבריתות. והבריתות האלה אומרות ברכות למי שמקיים, וקללות למי שלא מקיים. אבל הברכות האלה והקללות הם ברית, הם לא שכר ולא עונש. אלא זה האופן שהתורה ניתנה, וזה האופן שהתורה לא ניתן. זאת אומרת, מי שמפר את הברית, אז הוא לא זוכה לתורה. מי שלא מקיים את התורה, כלומר, מפר את הברית, אז התורה לא ניתנה לו משום שהתורה ניתנה בברית. כך התורה ניתנה. וזאת עצם הברית שבה כך התורה ניתנה. והתורה ניתנה בברית וזאת הברית בעצמה. הברית אומרת שכשנמצאים בברית, אז יש בידינו. התורה כולה נקראת ברית. דוגמה, ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות, עשרת הדברים. עשרת הדיברות עצמם נקראים ברית. ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות. עשרת הדברים. ועשרת הדברים זה מפורש הרי בתורה עצמה, שזה כולל את כל התורה. כלומר, כל מה שכתוב בדברי הברית, זאת מציאות של ברית. ברית, ככה ברית. הברית היא ברית בין שני צדדים. התורה ניתנה בברית. והתורה ניתנה באופנים של קיום הברית. התורה ניתנה עם כל תנאי הקיום. התורה ניתנה יחד. כביכול בורא העולם לא בא בטרוניה עם בריאותיו. התורה בעצמה, עצם מתן תורה, כולל בתוכו מתן כל האפשרויות כולם לקיים את התורה. רק כל זה ניתן בברית. למקיימי הברית, לבני בריתו יתברך, אז התורה ניתנת עם כל האפשרויות שלו. למי שמפר את הברית, אלה הם דברי הברית שכתובים בברכות ובכללות. הברכות ניתנו למקיימי הברית, והכללות ניתנו למפירי הברית. אבל זה לא שייך לשכר ועונש, זה שייך לעצם נתינת התורה. משום שהתורה ניתנה בברית, וכך היא צורת הברית. למי שמשייך את עצמו, למי שמחבר את עצמו, למי שמקיים את הברית, אז התורה ניתנת לו. וכשהתורה ניתנת לו, אז היא ניתנת לו עם כל מלוא האפשרויות לקיים אותה. למי שמפר את הברית, אז כל האפשרויות האלה נלקחות ממנו. שוב, הדבר הזה, זה התירוץ שכתוב ברמב"ם. הדבר הזה לא שייך בכלל למערכת של שכר ועונש, אלא זאת צורת מתן תורה. אלו הם דברי הברית שבורא העולם קראת, כן. בורא העולם קראת איתנו ברית על התורה, אותה קריטת ברית, וכל התורה כולה נקראת, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שם. התורה נקראת ברית, וכך היא נתינתה של תורה. כך התורה ניתנה, התורה ניתנה לבני הברית, והתורה נלקחת ממפירי הברית. כמובן הם לא נפטרים משום קיום, אבל הם לא מקבלים את כל התנאים. זאת אומרת, הם לא זוכים לאותה ברית. אותה ברית היא נותנת את הכל לבני הברית ולוקחת ממפירי הברית. באופן אלו שתי מערכות שונות, מערכות השכר והעונש. זה לא שייך שכר מצווה בהי אלמה לטה לקה, כמו שכתוב בגמרא. אין שכר מצווה בהי אלמה. העולם הזה כולו הוא לא כדאי, אין בו כדי תשלום עבור מצווה אחת. שכר מצווה, אפילו הקטנה ביותר, מצווה אחת, קלה, תהיה כמה שתהיה. שכר מצווה בהי אלמא לקה. כך בדיוק באותה מידה גם הפסד עבירה. עונש עבירה. העולם כולו לא יכול להכיל. אין בעולם. אין בעולם. מה שצריך לשלם לעושה מצווה, הוא מה שצריך לשלם לעושה עבירה. כל דברי הברית הם הברית עצמה. זאת עצם הברית. זהו האופן. התורה ניתנה בברית והתורה נקראת ברית. והיא ניתנה וזאת עצם הברית. הברית עצמה היא הברכות והכללות. אנחנו נותנים את קיום הברית מצידנו, וקיום הברית מצידו יתברך, זה לתת לנו את כל האפשרויות לקיים את התורה כדי, כמו שכתוב ברמב"ם, שנזכה בה לחיי העולם הבא. והרמב"ם מוסיף שהתורה נקראת עץ, משום שכך טבעו של עץ. עץ גדל במקום שנותנים לו תנאי גידול טובים, תנאי גידול נכונים. בכל מקום שלא מאפשרים לעץ לגדול, אז העץ מתנוון והולך. עד שזה נעשה, העץ לא עושה פירות בכלל, הוא לא. אי אפשר, שום מצווה אי אפשר לקיים. אדם יכול להגיע למצב, זה לא עונש, הוא יכול להגיע למצב ששום מצווה ממצוות התורה הוא לא יוכל לקיים. אנחנו לומדים מכאן חידוש. את הדברים האלה עצמם אפשר לפרש, זאת אומרת, הדברים האלה אפשר להבין אותם, אולי בתוספת הבנה, על פי דברי הגר"א. הגר"א חוזר על זה בכמה מקומות. ידועים מאוד דברי הגמרא. הגמרא אומרת שהעולם קיים שיט אלפי שנים קאי אלמה. העולם קיים, זאת אומרת, העולם נברא להיות קיים ששת אלפי שנים. זאת אומרת, בקיום הנוכחי. שיט אלפי שנים קאי אלמה וחד חרוב. והרמב"ן בתחילת בראשית אומר שזה מקביל לששת ימי בראשית והשבת. והגמרא הולכת ומפרטת. 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. 2,000 תוהו, אלה 2,000 הראשונים, עד שאברהם, עד אמצע ימיו, שליש ימיו של אברהם אבינו, קצת פחות. בכל אופן, עד כמו שכתוב ברש"י, עד שאברהם אבינו היה בן ממחת. אז מלאו 2,000 שנה לעולם, ואז התחילו 2,000 תורה. ואברהם אבינו בו התחילו 2,000 תורה. אברהם אבינו היה זה שקיים את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, קודם שניתנה. אברהם אבינו הביא לעולם, הוא זה שגילה לעולם תורה. אותה המציאות הזאת שנקראת תורה התחילה באברהם אבינו. ולכן ניתנה לו מצוות מילה, ועד היום אנחנו מקיימים מצוות מילה, ואנחנו מברכים עליה, כן. אנחנו מברכים על הנימול להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. זאת המצווה שאנחנו מצווים. אז התחילו 2,000 תורה. שני אלפים ימות המשיח, זה כתוב בגמרא. 2,000 האחרונים, דהיינו, החמישי והשישי, הם 2,000 ימות המשיח. אז השלישי והרביעי הם 2,000 תורה, החמישי והשישי הם 2,000 ימות המשיח. הגר"א מחדש, והוא אומר את זה, הוא חוזר על זה כמה פעמים, כמה, ממש כמה פעמים, הרבה פעמים. חוזר על זה כמה וכמה פעמים. שבסוף 2,000 של תורה, אז התורה כאילו נלקחה. בסוף אותם 2,000, אז חרבו שני המקדשות. זאת אומרת, אז היה בערך בזמן חורבן, קצת אחרי חורבן בית שני. אז התחילה 1,050. ואז נסתמה התורה. וב-2,000 ימות המשיח חזר העולם לתוהו. זאת אומרת, לא באותה דרגה, לא באותה מידה, לא באותו אופן כמו התוהו שהיה לפני מתן תורה, כי אז באמת לא הייתה תורה בעולם. אבל ב-2,000 ימות המשיח חזר, זה לשונו של הגר"א, חזר לתוהו. כלומר, הגר"א מביא על זה את הפסוק. בזמן שגלו ישראל, וזאת, מדובר פה על הגלות שאנחנו נמצאים בה עד עצם היום הזה, בזמן שגלו ישראל, אז כתוב בפסוק, מלכה ושריה בגויים אין תורה. כך כתוב. כך כתוב בפסוק במגילת איכה. מלכה ושריה בגויים אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. אז מלכה ושריה בגויים אין תורה, מפרש הגר"א. אין תורה הפירוש. חזרה למצב שאין תורה. אין תורה זה כמו 2,000 תורה. אז כמובן, זה לא נקרא, זה לא אותו תוהו כמו שהיה אז, אבל כלפי ה-2,000 תורה, זה נחשב חזרה, זה נחשב שזה חזר לתוהו, זה נקרא אין תורה, אין תורה. התורה לא נמצאת כמו שהיא הייתה ב-2,000 תורה. הרמב"ן אומר שזה מקביל לימי בראשית. שני הימים הראשונים שהבריאה כולה הייתה מים, והמים זה כידוע, המים זה לא מקום יישוב בני אדם. המים זה דבר חסר צורה, וזה פירוש המילה תוהו. כך אומר הרמב"ן, כידוע. פירוש המילה תוהו זה נקרא דבר שכשאדם מסתכל עליו, אז הוא תוהה ומשתומם, הוא לא יכול לקרוא לו שם. הוא לא יכול, אי אפשר להגדיר אותו, זה דבר חסר צורה. כשכל העולם כולו הוא חסר צורה, זה עולם של תוהו. אחר כך ביום השלישי וברביעי, אז ביום השלישי, אז הבריאה נוצר מקום לצורת אדם, והאילנות והתשעים, הסבים, כל גידולי הקרקע. וביום רביעי נתלו המאורות. אלו שני הימים שהם מכינים לצורת אדם. ואחר כך שני הימים האחרונים, שם נמצאת בריאת החיים. אז הרמב"ן אומר שזה המכוון בימות המשיח. זאת אומרת שהעולם הולך לקראת הגילוי של החיים האמיתיים. כך כתוב בדברי הרמב"ן בפרשת בפרשת בראשית, בפרשת מעשה בראשית. אז זה מקביל, האלפים מקבילים לששת ימי בראשית. כשכל הבריאה כולה הייתה מים, אז הבריאה הייתה תוהו. ופירוש המילה תוהו, כמו שאמרנו, זה חסר צורה, אבל הפירוש הפשוט יותר של המילה תוהו, זה כמו שכתוב בפסוק. לא תוהו בריאה, לשבת יצרה. כביכול בורא העולם ברא את העולם כדי שהוא יהיה מקום יישוב, כדי שבני אדם יוכלו להיות במקום יישוב, יחד. לא תוהו בריאה לשבת יצר. והקיום יחד האמיתי זהו עד כמה שהצורה של תורה נמצאת. בכל מקום שצורת התורה לא חלה, צורה של תורה לא נמצאת, אז המקום הזה הוא מקום תוהו. תוהו זה לא מקום יישוב. מקום יישוב זה מקום יישוב של בני אדם ביחד. מקום תוהו זה נקרא מקום חסר צורה, מקום שהתורה לא נמצאת בו. זאת הצורה האמיתית של העולם, וזהו היישוב האמיתי של העולם. כתוב פה, שכשמתקיימים בנו דברי הברית, בעצם זה מה שכתוב כאן בדברי הרמב"ם. זאת אומרת, קיום דברי הברית, קיום, כל דברי הברית הם הרי הגלויות. דברי הברית הרי זה מה שנאמר לכלל ישראל. שהארץ תעזב, ואנחנו נושלח לגויים, ויזרקו אותנו לכל מיני מקומות, ובגויים ההם לא תרגיע. כל הצרות כולם שכלל ישראל סובל, כל הצרות האלה כולם, הם כולם כתובים בדברי הברית. כולם עד אחד, הם כולם בדברי הברית. כל הצרות האלה כולם, הם נקראים בלשון הכתוב, אין תורה. פירוש, התורה מביאה את הבריאה למצב שהוא לא תוהו, אלא לשבת יצרה. וכשלא מקיימים את התורה, אז התורה, אז הבריאה חוזרת לתוהו. אילו הם דברי הברית, וזה מה שכתוב כאן בדברי הרמב"ם. שהבריאה תוהו, מה שנקרא בלשון הכתוב תוהו, כן, תוהו, ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון. תוהו ילל ישימון זה נקרא, מדבר, זה לא מקום יישוב. זה מקום שבני אדם לא יכולים להיות שם. בני אדם לא יכולים להתקיים שם, זה לא מקום יישוב. כתוב כאן שכשדברי הברית מתקיימים בצד של ברכה, בצד של אם כן תשמעו, אז מתקיימים דברי הברית, והתורה מפקיעה מתו. אבל העניין הזה שכשהתורה מסתלקת, זאת אומרת, כשכלל ישראל לא נמצאים במקומם הנכון, וכלל ישראל מקבלים את כל החלק השני של הברית, זאת אומרת, את כל העונשים שכתובים בברית, כל העונשים שכתובים בברית, אז כלול בהם גם אין תורה. אין תורה, הפירוש חוזר לתו. אז העולם הוא, ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון. מובן שהתוהו מצד עצמו, אז זה לא, תוהו זה לא מקום יישוב, התוהו זה לא מקום שאפשר בו לקיים תורה, תוהו הוא ההפך מתורה, התורה מפקיעה מתוהו. כל דברי הברית כולם, כל העונשים כולם שכתובים בתורה, הם כולם, כולם, מביאים למה שנקרא אין תורה. אין תורה, הפירוש חזרה לתוהו. כל זה מונח בדברי הרמב״ם. באמת שזה עצם עניינה של הברית. כשכתוב בתורה, כשכתוב בפסוק, המשנה המפורסמת על חצי עבד וחצי בן חורין, לישא שפחה אינו יכול, לישא בת חורין אינו יכול, ייבטל, זאת אומרת הוא יישאר רווק, ועלו לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה, שנאמר, כתוב במשנה, לא תוהו בראה לשבת יצור. אז כתוב כאן, כתוב כאן שכל מי שלא מסוגל להצטרף לברית הזאת, גם זאת ברית, גם זה מפורש בכתוב, כל מי שלא מסוגל להצטרף לברית הזאת, זה נקרא תוהו. החיבור, כביכול, של רצונו של בורא העולם עם העולם. זאת אומרת, עשיית העולם למקום יישוב, זה נקרא שהעולם יהיה בית. העולם צריך להיות בית. ובזמן שכביכול בורא העולם מגרש אותנו מהארץ, ואנחנו נידונים אנחנו נידונים בשילוחים, כמו שכתוב פסוק, בפירוש. כשאנחנו נידונים בשילוחים, פירוש הדבר שנחרב הבית. וכשנחרב הבית, אז אותה ברית של יום חתונתו, שזה יום מתן תורה, אז הברית הזאת מופרת. הברית הזאת לא קיימת. זה נקרא לחזור לתוהו, והקדוש ברוך הוא לא תוהו בראה, לשבת יצר. אבל זה הפירוש לחזור לתוהו. לחזור לתוהו זה נקרא להפר את אותה ברית של אותו יום חתונתו שהוא מתן תורה. וכשמפירים את הברית הזאת, אז חוזרים לתוהו. זהו עומק הדברים, שבזמן שהברית מופרת, אז הבריאה חוזרת לתוהו. כשהבריאה חוזרת לתוהו, זה נקרא אין תורה. אין תורה זה הכוונה, אין אפשרות לקיים את התורה. הבריאה חדלה להיות מקום יישוב. אין, זה כבר לא מקום יישוב. אני רוצה ללמוד כאן קטע בגמרא. מאוד ידוע, מפורסם. לא נבראו רעמים אלא כדי לפשט עקמומיות שבלב. בורא העולם ברא רעמים, ברא זיקים, ברא זוועות, ברא כל מיני דברים, כמו שכתוב במשנה. ועל כל הדברים האלה חייבים לברך שכוחו וגבורתו מלא עולם. כך כתוב במשנה, על הזיקים, על הזוועות. מה זה בדיוק נראה? אז על כל זה מברכים שכוחו וגבורתו מלא עולם. והדבר הזה נברא כדי שבני אדם, כדי שבני אדם יחזרו ליושר, כדי שתתפשט העקמומית שבלב, והלב יחזור להיות ישר. ואם בורא העולם שולח זיקים וזוועות, והדבר לא עוזר, לא מעלה ולא מוריד, לא משנה שום דבר, והדבר הזה לא מיישר את הלב במשהו לאף אחד, אז חלילה, טבע הדברים הוא כזה, שאם מכה אחת לא עוזרת, זה כל אחד יודע, אם מכה לא עוזרת, אז מקבלים מכה יותר חזק, חלילה. ואם מכה שהשכן מקבל לא עוזרת, אז כנראה שזה לא מספיק. זה לא מספיק. אז כדי ליישר את הלב, אז צריך חלילה הדבר הזה נברא כדי שמספיק אחד די בו כדי להוציא את כל העולם כולו. אין שום הידור לקבל, שכל אחד ואחד יקבל את זה בעצמו. בזה לכול אלמה מספיק שאחד יברך לכולם. נלמד פה קטע בדברי הגמרא. הדבר המחריד ביותר, כלי ישר את העקמומית שבלב. והדבר הזה לא משנה שום דבר לאף. לא פוגע ולא נוגע, לא מעלה ולא מוריד, לא משנה. אולי כן, אבל אני בכל אופן לא נתקלתי. שום שינוי של שום התנהגות. השינוי היחידי זה ללכת לקרוא את המספר, המספר האחרון, הכי מעודכן. של כמה נפגעים היו. זה הדבר היחידי. זה הדבר היחידי שעושים. ההתעוררות היחידה זה ללכת לקרוא, או לקרוא, או לשמוע. זה הדבר שצריך יותר לזעזע מהדבר הזה בעצמו. לב אטום כל כך, סתום כל כך, איזה מכה תזיז אותו? מה סוף סוף יזיז אותו? כן. נלמד קטע בגמרא. על הזיקים ועל הזוועות, אז מברכים שכוחו וגבורתו מלא עולם. על הזוועות, מהי זוועות? אז כתוב בגמרא, אמר רב קטינא גוהה. מה זה גוהה? כתוב ברש"י. גוהה. בלשונם קוראים רעידת הארץ גוהה. כך כתוב כאן. זאת אומרת, על הזוועות מברכים שכוחו וגבורתו מלא עולם. מהי זוועות? אומרת הגמרא, גוהה. ואומר רש"י, בלשונם קוראים, וככה נפסק להלכה בשולחן ערוך, בלשונם קוראים לרעידת הארץ גוהה. אמר רב קטינא, רב קטינא וכאזיל באורחה. רב קטינא הלך בדרך, רב קטינא המורה הלך בדרך, כמעט אפיתחא דבי אובה תמיה, אובה תמיה בעל אוב של עצמות, שעושה כישוף בעצמות המת. כך כתוב בגמרא. זו גמרא סתומה מאוד. בכל אופן, אני מקריא את הלשון. רב קטינא וכאזיל באורחה, כמעט אפיתחא דבי אובה תמיה, גנח גוהה. גנח גוהה, אומר רש"י, ותגעש ותרעש, כלומר נזדעזעה הארץ מאוד מאוד. אותו גוהה שהוא רעידת הארץ הוא גנח. כן. וכולם הרי יודעים שהדבר הזה בא יחד עם רעשים נוראים. אז הגמרא קוראת לזה גנח גוהה. אז כשרב קטינה היה סמוך לפתחו של אותו אוב האטמיה, אותו בעל אוב שמחשף בעצמות מתים, אז גנח גואה, נזדעזעה הארץ, ורשי מוסיף מאוד מאוד, מאוד מאוד. גנח גואה חד המילתאי, וכן הלשון. גנח גואה, זאת אומרת, שזה קרה ב... אמר, ככה אמר רב קטינה, מי יודע אוב התמיה, היי גוהה מהו? אז הוא שאל את אותו אוב התמיה, אותו מחשף, אותו בעל אוב שמחשף בעצמות מתים. האם בעל האוב, האם אוב התמיה יודע מה זה גוהה? מה זה? מה זה? מהו הדבר הזה? רמה לי קלה, הוא צעק עליו. אותו אוב התמיה צעק על רב קטינה ואמר לו, קטינה, קטינה, עמי לא ידענה. למה שאני לא ידע? הרי זה ברור. זה ברור, זה דבר ברור. מה זאת אומרת? איך אפשר לא לדע? הוא אמר לו, קטינה, קטינה, איך ייתכן לא לדעת? עמי לא ידענה. בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם, מוריד שתי דמעות לים הגדול. וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, והיינו גוהה. כך כתוב. את זה אמר אותו אוב התמיה לרב קטינה, והוא עוד צעק עליו. מה אתה שואל? אתה לא יודע? אתה לא יודע? אז כתוב כאן ככה. כתוב כאן, בזמן שבורא העולם רואה את בניו שרויים בצער בין אומות העולם, המצב הזה זה מצב של, זה מצב של צער. אז כביכול בורא העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה. הראשונים הרבה תורכים בדבר הזה, הרבה תורכים, יש תשובה גדולה של רב ניסים גאון, יש פירוש גדול של הרשב"א פה. יש גם עריכות דברים במערל בער הגולה. אנחנו נגיד רק תמצית משהו מהדברים ששייך לענייני. בזמן שבורא העולם רואה את בניו שרויים בצער בין אומות העולם, שהם מצערים אותם, דוחקים אותם, אז כביכול בורא העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול, והוא גונח, וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וזה גוהה. זה גוהה. אז כתוב בגמרא שבאמת הוא צדק אותו אוב התמיה. הוא אמר נכון, רק רב קטינה דחה את דבריו כאיך ידילו לייזלו בטרי, כדי שלא יהיו כרוכים אחריו, כדי שלא ילכו לשאול אותו. אם רב קטינה חלילה היה מודה שהוא אמר נכון, אז כמובן היה, מיד היו כולם הולכים לשאול אותו. רב קטינה לא רצה לעשות אותו לגדול. אז כתוב בגמרא בהמשך שהוא דחה את דבריו, אבל הדבר כשלעצמו, הדבר כשלעצמו הוא אמת. והגמרא אומרת כאן שיש כאן עוד גילויים. יש גילוי של שתי דמעות לים הגדול, יש גילוי של ספיקת כף אל כף, יש גילוי של דחיקת רגליים תחת כיסא הכבוד, זה דברים שהם, זה הכל דברים שהם, זה דברי סתר. אנחנו ננסה להבין רק את מה שתמצית מדברי רבותינו, בעיקר מדברי המערב, וקצת מדברי הגר"א בביאור אגדות בברכות. תמצית מה ששייך לענייננו, מה שאנחנו יכולים לתפוס. שוב, יסוד הדברים הוא, לפי ההקדמה שאמרנו פה, בזמן שכביכול בורא העולם מסתכל על בניו ששרויים בצער בין האומות, אז כביכול בורא העולם רואה, מסתכל על עולמו, והעולם הזה צריך להיות עולם שיצא מתוהו, לא תוהו ברא. והעולם הזה הוא במצב של תוהו. העולם במצב של תוהו. כי זה תוהו, כמו שאמרנו, שישראל שרויים בצער בין האומות, מלכה ושריה בגויים, זה נקרא אין תורה. אין תורה פירושו תוהו, חזרה לתוהו. והרי לא תוהו ברא, לשבת יצר. העדר דבר שצריך להיות, כל דבר שצריך להיות, כל דבר שהוא עיקר, כל דבר שהוא עצם, חלק מעצם הקיום, כשהוא נעדר, אז הדבר הזה מעורר בכי. כביכול בורא העולם, במידה הזאת שנקראת בורא עולם, אז כשהוא רואה את הבריאה שהיא לא כמו שהוא ברא, לא תוהו ברא, אז הבריאה הזאת מעוררת בכי. בכי תמיד בא על היעדר של דבר שהוא עיקר, דבר שהוא חלק מהחיים עצמם. כל מוות מביא בכי. אז כביכול בורא העולם עצמו, שהוא ברא את העולם, והעולם הוא לא כמו שהוא ברא. כביכול בורא העולם ברא את העולם, והעולם הוא הפוך, לא תוהו ברא, והעולם תוהו. הדמעות הן ביטוי של ההיעדר, והמקום, איפה מתגלה החזרה לתוהו? החזרה לתוהו מתגלה, הים הגדול, זה נקרא מקום תוהו, כי זה לא מקום יישוב. הים הגדול, זהו המקום, זה מה שנקרא המים שאין להם סוף, הים הגדול. הים הגדול זה מקום התוהו. היישוב נמצא ביישוב, במקום היישוב. אבל כשהיישוב מתבטל, אז הביטוי של ההיעדר זה להוריד דמעות לים הגדול. אלה דמעות על ההיעדר, על ההיעדר, על היעדר הצורה, על החזרה לתוהו של העולם. מה הביטוי שהעולם נראה תוהו? שהיבשה הופכת להיות כמו ים. לא מקום עמידת רגלי בני אדם. בני אדם לא יכולים להתקיים. והיינו גוה. זה גוה. זאת רעידת הארץ. רעידת הארץ היא חזרה לתוהו של העולם. רעידת הארץ עושה את אותו עולם שנקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. והיבשה היא הגמרא בראש שנה בדף למד א' מביאה ברייתא. על השיר שהלוויים היו אומרים בבית המקדש, וכל יום ויום אמרו שיר שהוא מעין, את השיר הזה אומר את מה שהיה באותו יום, ביום הבריאה. אז בראשון היו אומרים לה שם הארץ ומלואה על שם שכך היה במעשה בראשית. בשני גם. בשלישי, על שם שגילה ארץ בחוכמתו והכין תבל לעדתו. לכן אומרים אלוקים ניצב בעדת כל. אומר רש"י, כביכול בורא העולם ברא את הארץ שהוא מקום מצב רגלי עדתו. לכן אומרים ביום השלישי, שיר של יום שלישי, הוא אלוקים ניצב בעדת כל. מקום מצב רגלי עדתו. מצב זה נקרא בסיס שעליו אפשר, כאן שעליו אפשר לעמוד. מקום מצב רגלי עדתו. לכן אומרים אלוקים ניצב בעדת כל. כביכול בורא העולם ברא ביום השלישי בריאה שצורת אדם יכולה לעמוד עליה. איזה ביטוי יכול להיות שהעולם חזר לתוהו? איך צריך להיראות עולם שחוזר לתוהו? חוץ ממה שכתוב בפסוק, מלכה ושריה בגויים אין תורה. חוזר לתוהו זה הכוונה, שתראה היבשה, הפסיקה להיות מצב רגלי. אי אפשר לעמוד עליה. והיינו גוהה. מה שאמרנו זה בלשונו של המהר"ל, המהר"ל חוזר על זה פעמיים על המשפט הזה. מה שאמרנו זה ביאור לדברי המהר"ל בבאר הגולה, על הגמרא הזאת. והוא חוזר פעמיים על משפט. שבורא העולם, שהוא סדר העולם בעצם, מצטרף לעולם שהוא לא מסודר, חסר סדרי, אז המצב הזה גורם רעדה של העולם. העולם הוא לא עומד על עומדות. זה ביאור הדברים. סדר העולם פירוש לא תוהו בראה, וכשהעולם כן נראה תוהו, אז כביכול בורא העולם מצטרף לעולם הזה. הצירוף של בורא העולם לעולם הזה זה צירוף שמבליט את התוהו של העולם. כשהעולם לא מסודר, אז מתגלה התוהו. בזמן שהסדר צריך לחול עליו, דהיינו, על השבט יצרה, צריך לחול על העולם, והעולם לא מסוגל לזה, אז מתגלה בחינת התוהו של העולם. העולם הופך להיות לא מקום, לא מצב, לא מקום מעמד לצורת אדם. לאדם לא יכולים לעמוד שם. זה הגילוי של חזרה לתוהו. כך מתגלה, כך כשבורא העולם רוצה לגלות לנו. העולם חוזר לתוהו. כך הוא מגלה את זה. אבל הסיבה לכך היא משום שהעולם באמת חוזר לתוהו. מדוע? משום שמלכה ושריה בגויים אין תורה. כשאנחנו שרויים בצער, שרויים בצער זה הכוונה, כמו שביארנו, כשכלל ישראל שרויים בצער בין האומות, פירוש הדבר שהתורה לא יכולה להתקיים. במילים אחרות, העולם חזר לתוהו. כשהעולם חזר לתוהו, אז הוא נראה תוהו. זה ביאור דברי הגמרא. זה ביאור דברי רבותינו שביארו לנו את דברי הגמרא. זאת אומרת, זה טיפה מן הים, יש כאן בגמרא הרבה דברים בדברי רבותינו. אבל זאת הנקודה שנוגעת לנו, נוגעת להמשך דברינו. נחזור לעניין שהתחלנו. תכלה השנה וקללותיה. לכן צריכים לקרוא את דברי הברית. ופעמיים, פעמיים צריכים לקיים תכלה השנה וקללותיה. הפעם אנחנו צריכים לקיים את תכלה השנה וקללותיה בקריאת דברי הברית שבמשנה תורה. השבת או בשבת הבאה. כיוון שהמדובר על בחינת ה... אנחנו הרי מדברים פה על תכלה השנה וקללותיה, כלומר שנת הדין מדובר פה, זאת אומרת על, על השנה הנידונת, על השנה שדנים עליה. טבע הדברים הוא כזה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כך כתוב בפסוק הראשון. בפסוק שאחריו כתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ולא זאת הייתה הכוונה. הכוונה הייתה ויאמר אלוקים יהי אור. לא תוהו ברא. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם הדברים שהם הדברים שהבריאה צריכה לסלק אותם. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הבריאה צריכה לסלק את כל הדברים האלה. סילוק של כל התוהו. ויאמר אלוקים יהי אור. יהי אור זה הכוונה, גילוי. ואור זה תמיד תפיסה של צורה. כל אור, אז הדברים מתגלים באור, והדברים מתגלים, זאת אומרת, כל צורה מתגלה באור. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. זאת הייתה הבריאה. זה מה שבורא העולם התכוון, לזה הוא התכוון. על הפסוק השני, והארץ הייתה תוהו ובוהו, על זה כתוב לא תוהו ברא. לא זאת הייתה הכוונה. זאת אומרת, לא באלה חפץ השם, את זה הוא לא רוצה. אז פירוש הדברים, שכשאנחנו הולכים לחידוש בריאה, זה הפירוש תכלה השנה וקללותיה, ועכשיו, כביכול, בורא העולם דן אותנו אם לתת לנו חיים או לא לתת לנו חיים. כלומר, במילים אחרות, ייברא או אל ייברא. על כל מה שתוהו, אז מכיוון שלא תוהו בראה, אז על כל מה שתוהו אומר בורא העולם אל ייברא. על כל מה שהוא לא תוהו, על כל מה שהוא תורה, על זה אומר בורא העולם ייברא. תוהו אל ייברא, תורה ייברא. אז עזרא תיקן להם לישראל שאנחנו נעמוד ונקרא את דברי הברית. נעמוד ונקרא את דברי הברית כדי שתכלה השנה וקללותיה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים עלינו מכאן ולהבא לקיים את הברית. זה נקרא תכלה השנה וקללותיה. לכן אנחנו קוראים את דברי הברית. לקיים את הברית מכאן ואילך, כדי שתכלה השנה וקללותיה, זה כתוב בגמרא, ובפיוט שאומרים בערב ראש השנה כתוב, ותחל השנה וברכותיה. זאת אומרת, תחל השנה וברכותיה פירוש, מאין יבואו ברכותיה? מקיום הברית. ותכלה השנה וכללותיה, זה הכל מהפרת הברית. אנחנו מצווים, עזרא תיקן להם לישראל, לקרוא את דברי הברית כדי לקבל עלינו מחדש את דברי הברית, תכלה השנה וכללותיה. די לנו בצד הזה של הברית. זאת אומרת, אנחנו לא יותר מפירי ברית. תכלה השנה וכללותיה. זאת לא סגולה. זאת לא סגולה. לא מדבר פה על סגולות. תכלה השנה וכללותיה זה לא מדיני סימנה מילטה, כמו שאוכלים קרי ורוביה וליל ראש השנה. את המצווה היחידה שמקיימים בהידור. מכל מצוות היום. זה דין, עזרא תיקן להם לישראל להוציא ספר תורה ולקרוא את דברי הברית. לקרוא את דברי הברית כדי שתכלה השנה וכללותיה. פירוש תכלה השנה וכללותיה זה להוציא מתוהו, דהיינו להוציא מהפרת הברית שהיא התוהו, ותחל השנה וברכותיה, דהיינו מכאן ולהבא אנחנו מקבלים עלינו, אנחנו מתכוונים לקיים עלינו את הברית כדי שתחול עלינו הברכה שכתובה לכל מקיימי הברית. ואת זה צריכים לעשות לפני יום הדין, כדי שבורא העולם ידון אותנו לטובה. בשאלה אם כן לברוא או לא לברוא, בורא העולם רוצה לברוא עולם, אבל הוא לא רוצה בתוהו. הוא רוצה לא בתוהו. לא תוהו ברא. כל הפרות הברית הם כולם התוהו. הזכרנו פה הרבה פעמים את דברי הרמב"ן בפרשת נוח, שפירוש המילה ברית זאת מילה נסמכת, כאילו היינו אומרים בריאת. ברית זה מלשון בריאה. אז הברית בעצמה היא בריאה, ועניינה, כן, קיום הברית זה הכוונה, קיום הבריאה. ומכיוון שלא תוהו בריאה, אז קיום הברית הוא הבריאה בעצמה. ואנחנו עומדים לפני בריאה, לפני ה... זה היום תחילת מעשיך. בורא העולם דן אותנו אם כן לתת לנו חיים, לתת לנו קיום, דהיינו לברוא אותנו או לא. אז אנחנו מחויבים לסיים את כל החלק הזה, לקבל עלינו בחזרה את דברי הברית, ולהפסיק, לגמור, לחלות את כל הכללותיה של השנה הקודמת. דהיינו, לקבל עלינו מחדש את הברית כדי להיברא. זה מה שרצינו לבאר היום. וראוי מאוד מאוד להתבונן היטב בדברים. האפשרות היחידה לזכות להיות נברא ביום ראש השנה, זה להיות אותו זה שאותו בורא העולם רוצה לברוא. רצונו יתברך, רצונו יתברך. זה לא תוהו ברא, לשבת יצר. 2,000 תוהו הם לא באלה הוא חפץ. רצונו יתברך הוא בבריאה של אותם 2,000 תורות. זאת הבריאה, היא רצונו. זהו הטעם שאנחנו צריכים לטעום בקיום של תקנת עזרא. מחר, שבת, כשעומדים וקוראים את דברי הברית, אז צריך לזכור אלה דברי הברית זאת קריאה מיוחדת, חוץ מחובת קריאת התורה הקבועה והשלמת הפרשיות. יש כאן חובה מיוחדת, תקנת עזרה מיוחדת, לקרוא את דברי הברית עוד פעם. זה השבת הזאת ובשבת הבאה, כשקוראים את דברי הברית של פרשת ניצבים. זאת חובה מיוחדת, לקרוא את דברי הברית. כמו שכתוב בגמרא, בשביל שתכלה השנה וקללותיה. השנה וקללותיה יכלו רק, את הכללות אנחנו מקבלים רק אם אנחנו חלילה מפירים את הברית. ותחל שנה וברכותיה רק אם אנחנו נעשה את עצמנו בני ברית בחזרה. כבר מזמן, אני לא יודע אם מישהו בכלל יודע על ממדים כאלה של גילוי נורא ואיום, גילוי נורא ואיום, עד כמה שהעולם באמת טוב. איזה הנחה שכביכול בורא העולם נאנח על העולם שהוא כולו טוב. והיינו גוה, כמו שכתוב בגמרא. אנחנו ראינו ושמענו איך שבורא העולם בוכה. לא תוהו בראו. בורא העולם לא רוצה בעולם כזה. ואנחנו עומדים לפני יום הדין. ויום הדין זה גם על כל יחיד וגם על המדינות בו יאמר. ויאמר עד הסוף. מי יחיה ומי ימות, בפירוש. מי בקיצו ומי לא בקיצו. ועל המדינות בו יאמר. איזו לחרב ואיזו לשלום. איזו לרעב ואיזו לסובע. ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. מי לא נפקד כהיום הזה? אנחנו עומדים באמת לפני יום הדין, וזה באמת רציני, זה באמת רציני. שמענו איך העולם נראה בזמן גנח גואה. זאת מילה אחת, כמו שכתוב ברש"י. ראינו, שמענו. וכשהדבר הזה קורה כעת, סמוך ליום הדין, אנחנו חייבים לזכור, זאת הברכה שתקנו אנשי כנסת הגדולה. כוחו וגבורתו מלא עולם. כוחו וגבורתו מלא עולם. ואין בעולם כוח שיכול לעמוד בפניו. זה רק רמז לראות איך שכל הדברים כולם, כל מה שנבנה בעולם, איך שהכל מתמוטט, קורס, המדובר הוא בשניות, בשניות. כוחו וגבורתו מלא עולם. אנחנו בני בריתו יתברך. איתנו כביכול בורא העולם קראת ברית בחורב, קראת ברית בערבות מואב, זאת הברית שאנחנו הולכים לקרוא בשבת הזאת. אנחנו צריכים לחיות כך, אנחנו צריכים לזכור את זה. איך אפשר לא להזדעזע עד עמקי הנפש כשרואים דברים כאלה? זה לא חשוב למי זה קורה. אנחנו חייבים לברך על זה שכוחו וגבורתו מלא עולם. זה מה שרצינו להעיר. בעזרת השם, אם נקיים את תקנת עזרא כראוי, ונקרא נכון את דברי הברית, אז יתקיים בנו, טוב לחיים טובים, כל בני בריתך.